מורי ורבותיי, נדבר בעיניי דיומה. הלילה הזאת, ראש השנה לעינן. האמת, יש מקום מדקדק. המשנה, מסכת ראש השנה, כך מתחילה. בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה. באה עצרת על פירות העינן. מי זה עצרת?
שבועות.
פירות העינן. בחג נדונים על המים. חג זה סוכות. ראש השנה, כל באי העולם, עורים את פניו כנרון. ככה המשנה ממשיכה ואומרת, באחד בשבט, ראש השנה לעידן, כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. מה נפקא מינה שזה ראש השנה לעידן? אז הגמרא שם אומרת, לעניין עולה, לעניין מעשרות, זה רק אילנות, לא קשור לשאר היום משל מוכרים אבטיח מיובש, מלון מיובש, כל מיני פירות, והרופאים צועקים שזה סכנה. מוכרים לאנשים חומרי הדברה, וכל מיני חומצות, סוכנות, שמים לזה צבעים יפים, ואנשים קונים. לא זה. צריך פירות, ולא חייבים לאכול פירות. זה רק לעניין, מי שנוטע נטיעות, צריך לדעת מתי היא עורלה, שלוש שנים עריבים. וכן, אנחנו צריכים לדעת כל פרי, שממחר ואילך, יתחיל לחנות באילן, זה שייך לשנה הזאת. וכאן, אין מעשרות, אם זה מעשר שלי או מעשר אני. וכן, אז זה הדרך. אבל, אמרתי, יש לדקדק פה, אמרנו, מה העניין? למה אמר ראש השנה לאילן? לא כתוב ראש השנה לאילנות. אז חכמי הקבלה עוד לפני 400 שנה דקדקו, אילן יוצא גמטריה 91, שזה הוויה אדנות. ואילן גם יוצא גם מלאך. כן, אז זה הדרך. יש כמה גמטריאות שיוצא 91, אבל מה העניין של גמטריה? וכי לפי גמטריה אנחנו דורשים דרשות. הגמרא אומרת זה פרפראות התורה. איזה טוב. איזה קישוט, אבל לא העיקר, אלא בא להגיד לך על האילן. ואם נשים לב רבותיי, שהרבה דברים שתקנו לנו חכמים לגבי האכילה, וזה מה שאמר הרב לפניי, שמאריך ימה בטוב, שאותה בנעמית, שצריך להיזהר בברכות הנהנים, שאדם מברך, וכן בברכות המצוות, יש לנו שלוש סוגים של ברכות. ברכות הנהנים, ברכות המצוות, שקידשם ומצוותיו וכו', וברכות השבח, כמו ברכת הלבנה, וכן עשה הדרך, ברכות של ברכות השחר, שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ברכת המפיל ועוד. אז אלה צריך האדם להיזהר בהם מאוד מאוד שהוא מברך אותם. אבל מה קשור אם נתבונן רבותיי? יש עניין גדול, הכל סובב סביב דבר אחד. אנחנו באנו לעולם לתקן חטא אדם הראשון. והוא חטא באכילה. הוא אכל מעץ הדעת שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול ממנו. וקרה מה שקרה לדעת תחבולה של הנחש, חיפיתה את חווה, והיא אכלה והאכילה את אדם, תקח מפריון התוכל, ותיתן גם לאישה עמה ויוחד. ומאז התקלקל העולם. רילנות התקלקלו. לא כתוב בגמרא, שלא אמר הקדוש ברוך הוא, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי למינו. מה זה עץ פרי, עושה פרי? עת שטעם עצו ופריו שווים. הוא אמר לארץ שתוציא, שגם את העץ יהיה אפשר לאכול. תארו לכם, גם את הענפים, את הקליפות, לא היה קליפה. הכל עץ, אוכל. האדמה שינתה. אמרה, נעשה עץ ונעשה קליפה. והקליפה שומרת על הפרי. תראו למשל, היום הרופאים צועקים, לא לקנות שקדים ואגוזים כלופים. זה נשאר איזה 6 חודשים, כמה זה. מאבד את כל המינרלים והויטמינים פחות 50%. אז לקנות רק אגוז עם קליפה. תשבור אותו, תאכל. יש גם רבי יוסף חיים כותב, שכך הוא היה נוהג, זה פלא פלאים. הוא אומר, היה קודש שקדים בשבת, כך הוא מביא בספרו, עטרת תפארת. והיה, שקדים יש כל השנה, קולט אותם, אבל יש להם את הקליפה החומה הזאת, ששומרת על הפרי. אבל ידוע, הרופאים צועקים שלא לאכול הרבה מזה, זה גם, יש בו איזה חומר לא טוב, זה מרעיל את הגוף. אז הוא, מה הוא כותב? כותב, יש מצווה לקחת את השקד הזה ביום חמישי בלילה, שנקרא לב שישי. שרה אותו במים חמים קצת, כל הלילה. בבוקר אתה קם ביום שישי, אחרי התפילה, תיקח את השקד, והוא נקלף, יורד ממנו הקליפה, ואת השקדים האלה, תברך עליהם בליל שבת או ביום שבת, תברך עליהם בורא פרי העץ, יעזור לך להציל אותך מיצר רע. כך כתב. מה העניין פה? אלא, תראו מי שיש לו בבית את הספר פרי עץ הדר של ט"ו בשבט. זה סידר אותו הגאון רבי יעקב רקח. היה, הוא כתב לזה הקדמה. הוא היה גדול מאוד בתורה, חי לפני 250 שנה, הוא היה מספרד. בדרכו לארץ ישראל, הוא נכד של הרב מעשה רוקח, יש מעשה רוקח על הרמב"ן, היה עליו השלום, גאון אדיר, רבי מסעוד חי רקח, לא רוקח, רקח, רקח. הוא היה גאון אדיר, ומי שקורא אותו על הרמב"ן, איזה תירוצים, הקושיות שלו להם משנה, והכסף משנה, ועוד, והמגיד, מגיד משנה, כולם כתבו על הרמב"ן קושיות ופלפולים, כי הרמב"ן לא כתב מקורות לדברים שלו. וזה גרם, אני לא אגזים אם אומר לכם, 1,000 חיבורים חוברו על הרמב"ן. כל גדול בישראל שישב לכתוב פירושים, אם זה על הש"ס, אם זה על זה, כתב גם פירוש על הרמב"ן. שאגת אריה, מה שאגת אריה? על הרמב"ן. אז כולם כתבו עליו. הוא כתב חיבור נפלא מאוד, יש אותו היום, מעשה רוקח. מי הוציא אותו? הנכד שלו, נכד נכדו, זה רבי יעקב חי, רבי יעקב רקח. הוא היה, מה הסיפור שלו? תשמעו דבר פלא. תראו, יש מנהג, עד היום באיזה מושבים עוד נוהגים בו. כל עדות המזרח נוהגים בלילות החגים, ליל ראש השנה, אפילו ליל כיפור, לפסח, סוכות, שבועות, חזן, פלל ערבית, הוא אומר בלחש, אבל שומעים אותו, שם שפתי תפתח, ברוך אתה השם, מגיע האל הקדוש, אומר אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, עד מקדש ישראל והזמנים, או בראש השנה מלך על כל הארץ. ואחרי זה אומר, אצא, כולם ממשיכים. מה קרה? מאיפה בא המנהג הזה? היום כמעט התבטל. כי היום ברוך השם, כולם יש להם סידורים, כולם יודעים לקרוא. מה היה? הוא תיקן את המנהג. הוא עליו השלום, נולד בספרד. והחליט לעלות לארץ ישראל. מה אני אזכה לחיות בירושלים, גאון גדול. כתב ספר שערי תפילה, הלכות תפילה ומנהגים, משהו. אי אפשר לתאר את העוצמה שלו והבקיאות שלו, שליטה בכל תחומי הספרות ההלכתית. אשכנזים, ספרדים, גדולי עולם, הכל. אז הוא הגיע ללוב, טריפולי שבלוב. איפה היה זה, אתה זוכר אותו עם חי עצמו? קדאפי? היום צד שלו בשמחת תורה, תזכור. רצחו אותו, משוגע היה. זה, הוא הגיע לשם, רבי יעקב חיירוקה, לטריפולי. זה, עמד פלל איתם. היה ליל חג. לא, סליחה, ליל שבת היה. ליל שבת. ליל שבת, והוא רואה, הוא גמר את העמידה, עמידה קצרה. הוא רואה שרוב הציבור לא גמרו. סיימו, אומרים היכולו, חסן אמר בקט בן שבע, ואז הוא שאל אותם, מה זה? אמרו לו שהם התפללו תפילה של חול. הם לא יודעים תפילה של שבת, ולא היה סידורים אז. טוב, שאל אותם, אז מה עושים בשחרית? הוא הלך לראות מה קורה בשחרית. בשחרית, הם לא מתפללים, הם מתפללים תפילה של חול, החסן הוא חכם. הוא יודע להגיד, ישמח משה, מתנת חלקו. מוסף, תקרם את השבת. מנחה, אתה אחד. אבל ערבית, אין חזרת השבת. אז הם לא יודעים, היו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת. אמר להם, לא רבותיי, אומרים, אתה קידשת. יש אמר, היכולו. אנחנו לא יודעים. אמר להם, אני אלמד אתכם. שבת הבאה, אני פה, נשאר פה, אני חזן, ואני אגיד בכל רם, אתה קידשת, תגידו איתי מילה מילה. בוא בסדר הרב, על העני. מה שתאמר קדוש. הוא ישר שם, והתחיל, הוא הנהיג את המנהג הזה. והמנהג הזה התפשט בכל המדינות. אפילו בבגדד היה המנהג ככה. בחלב המנהג היה ככה. בפרס, בכל, בלוב, במרוקו, בטוניס, באלג'יר, כל המדינות היו נוהגים, עד היום אני יודע שיש מקומות שככה נוהגים. כמו החזן אומר בכל רם, אז בשבת כבר רובם היום הסידורים יודעים להגיד. אבל בחגים החזן אומר בכל. זה תיקן רבי יעקב, רבי יעקב רקח, על השלום. והוא אמר לעצמו, מה אני הולך לירושלים ואני דואג לעצמי, לעולם הבא שלי, ופה יש אנשים חוץ מכן שהם לא יודעים להתפלל, לא יודעים הלכות, אני אשך פה ולמד אותם תורה. נשאר בלוב, ועד היום תשאל לובי, יגיד לך, דיינה, הוא שלנו, ולא, הוא עולה חדש, הוא בא מספרד. נפטר ונקבר שם טריפולי. מחשמה מדלובים, בזמן מלחמת העולם השנייה, אז הם עשו קואליציה עם איטליה. באיטליה היו פשיסטים. הם היו חברים של הגרמנים. כי לוב, האמת שלא שעשו קואליציה, לוב הייתה תחת שלטון האיטלקי. זה ידוע. אז הגיעו הנאצים לשם. היה הקבר שלו, בנוי עליו בית, ושם היה אפילו ליד זה בית הכנסת, זה היה סמוך לעיר, כי העיר התפתחה והתפשטה על הקבר שלו. נכנסו לשם הנאצים ממחשמה. ומה זה פה? אומרים, יש פה צדיק יהודי קבור כאן. יש תמונות רבותיי מזה. הם נכנסו הנאצים, עם מקושים ומעדרים שברו את המצבה שלו. וראו אותו שלם כמו חי. נבהלו ונרתעו, חזרו אחורה. ואז באו יהודים בלוב, שיפצו מחדש את הקבר, ועד היום הקבר שלו ידוע בטריפולי שבלוב. זכותו תגן עלינו. אז הוא כותב, הוא שואל מה שאמרתי לה. עכשיו, מה זה לאילן, ראש השנה לאילן? הוא אומר לאילן, חטא עץ הדעת. הוא אומר, תראה, בליל ראש השנה, זה היום שבו חטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת. מה תקנו לנו דבר ראשון? מי תיקן את זה? הגאונים. מעשה על פי הדברי הגמרא. אמר רבי, ככה הגמרא באוריות, גם במסכת קריתות, אותה סוגיה. איימן, אשתא דאמרת סימנא מבטא היא, איימן, לבאי וסימנא תבאה, באי למכאן, יש גרסה למחזה, ברשת דשתה, סילקה, תמרה, והוא כותב שמה, נוביה ועוד, שאוכלים כל מיני ירקות, ואומרים עליהם יהי רצון. בא רבי גאון, והוא תיקן את התקנה הזאת. כך מביאים תלמידיו, שהיו באים בראש השנה, מסיימים את התפילה בית הכנסת, הולכים אליו לבית, לרב, הרב של כל, בכל העולם היה רב, היה גאון, חי לפני 1,100 שנה. היה רב, בכל העולם היו שולחים לו שאלות. גדול הדור היה. היו באים אליו, והיה לפניו מגש גדול, ויש שם את כל סוגי הירקות, עושה קידוש, כולם שומעים, תלמידיו, ומחלק להם מהירקות האלה לליל ראש השנה. אז שואל רבי יעקב לוקח, מה העניין שאנחנו צריכים לאכול בראש השנה? אז כתוב זה סימן טוב, רש"י אומר שזה אלה דברים שממהרים להיגדל, כמו קישורים. כשאומרים מדוע, זה בזמן קצר, שבועיים, שלושה, לגדל. אם אתה לא כותף אותם בזמן ידוע, מלפפון, תשאל את החקלאים. בלילה הוא גדל. אם, אז הם בודקים אותו בלילה. אם אתה לא כותף אותו בזמן, הוא נהיה גדול אחר כך. תוך יום, יומיים. אז הם רוצים להחמיץ, מלפפון קטן, הוא משובח, עולה הרבה כסף. אז אוספים אותו כבר באמצע הלילה. והוא גדל בקשעה, זה גדל בירח. הפסוק איך אומר, תראה התורה הקדושה שלנו, ממגד תבואות שמש, השמש מכה על הענבים, והיא מבשלת אותם, וממגד גרש ירחים. מה זה גרש ירחים? זה בדיוק, הכישורים, המדפונים, הבטיחים. בלילה שיש ירח, הוא מאיר, ואז, אמר לי פעם אחד, חייל היה עסקל בשטח, בשטח. הוא אומר, באמצע הלילה, אני שומע פק, פק, פק. שמוע, עכשיו אולי בא איזה לחבל חלילה. ובסוף, בבוקר, אמרו לו, לא, זה מקשעה, אתה ישנת, שכבת בתעלה ליד מקשעה. אז בלילה, הירח מכה על המקשעה, משמיע קולות. המלפון בוקע, הקישור בוקע, לכן קישור, משמיע קש, קש, קש. אז הוא משמיע קולות. אז היום מה הם עושים? היום כבר לא מחכים לירח. יש להם חממות, שמים מנורות חשמל. לכן הם לפפון, יש לו טעם של חברת חשמל, לא טעם של הירח, לא טבעי. שמים לו חשמל, ולפי האור שיש בלילה, הוא גדל. אז רש"י אומר, כאן שהם ממהרים לגדל, אנחנו לוקחים את זה בליל ראש השנה, שתהיה לנו ראש השנה קלה ומהירה. הכל ילך על מנוחות לנהלני. ילך בקלות. אומר עכשיו, תבין, לא, יש פה עוד סוד, אומר רבי יעקב רקח. אומר, אדם הראשון חטא באכילה, אנחנו לוקחים אוכל, פירות, ירקות, שסימנם טוב, מברכים עליהם ומתקנים את חטאו של אדם הראשון. העוון הראשון בעולם שהיה, זה היה באוכל. ולכן, כתב הרב חידה בפירושו להגדה של פסח. זה שמה עוד חודשיים, כמו הלילה, אנחנו נסב כולנו בבית המקדש. אתם יודעים איזה, מה יהיה עם המשיח ואליהו הנביא ומשה רבנו, ונאכל שם כזית מצה וכזית קורבן פסח, איזה שמחה תהיה, מי יכול לתאר. עוד חודשיים בדיוק כמו הלילה. אז אומר, עכשיו בליל פסח אוכלים קורבן פסח גם כן בשביל לכפר. אבל שם מה העניין לכפר? כי הוא חטא באכילה. אנחנו צריכים לתקן את האכילה. אז הרב חידה כותב שם, שהוא ספר, פירוש על האגדה, והוא כותב שם בהקדמה על הסימנים, קדש ורחץ, כפס יחץ, כך כתוב, מגיד רוחצה, מוציא מצה, שולחן עורך, מרוך קורך. הוא מתאר שם כל אחד מהסימנים שזה עבודת השם. הוא מביא מעשה נורא שהיה באיטליה. היה איזה אחד, כבר אז היו בבות. היה בבא אחד שהיה מגלה לאנשים, כאילו מספר להם סיפורים, מגלה להם כל מיני עתידות. אז שאלו את הרב, שהרבה דברים שהוא אומר זה מתקיים, אנחנו נלך אליו או לא? אז הוא כותב שם, זה היה לפני 250 שנה רבותיי, אמר, שלח שני תלמידים שיבקרו אותו, יביאו לו איזה מתנה, יתיידדו איתו וישבו איתו וככה ירמזו לו שהם רוצים לאכול אצלו בסעודה, והסתכלו לראות איך הוא אוכל, הוא נותן ידיים, מה הוא אוכל, כמה הוא אוכל. ואז חזרו אחרי יום, אמרו לו הרב, אל תשאל מה יש לו שם, ביום חול. לא היה, לא יום הולדת, לא יורצייט, לא תגיד את הנגולת שלו, איתי לה שתי ביצים אותו יום, אני יודע מה. יום רגיל, מה זה בשר, מה זה עופות, מה זה דגים, כל אלה נוויות, מה שאתה רוצה יש שם. אמר להם, זה לא קדוש. כתוב בגמרא, אמר שמואל, אין קידוש אלא במקום סעודה. פשט, אם אני עושה קידוש בבוקר ושבת, אם לא אכלתי, לא מועד הקידוש. צריך לעשות עוד פעם קידוש. ולפחות צריך לאכול כזית מזונות. אין קידוש אלא במקום סעודה. הראש כותב, שגם אם שתה רגעית יין, מועיל. כמו שברכתו, מעין שלוש. אז זה בשעת הדחק. אבל לך תחילה, תכלה יכול סעודה. אין קידוש, אין למקום סעודה. אומר הרב חידה, אין קידוש, אתה רוצה לדעת אם האדם קדוש, תראה כמה הוא אוכל. אם הוא רדף אוכל ותאבות, והוא מחפש את הסעודות הכי הכי מפוארות, תברח ממנו. אבל צדיק, הרי כתוב על הפסוק, בפסוק, צדיק אוכל לסובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. אז זה סימן של הקדושה של האדם, איך הוא אוכל. תראו, בשולחן ארוך יש סימן שלם, הכי ארוך, דברים הנוהגים בסעודה. לבנה דרך אבץ, לא להסתכל בפני האוכל, אל תסתכל בצלחת שלו. והיו אוכלים בקערה משותפת, אז אל תאכל אתה והוא לא, וכשהוא אוכל אתה אוכל, ועוד הלכות שם, אם בא השמה זה המצב, תן לו איזה משהו משלך, תכבד אותו, ועוד ועוד ועוד, דינים. הרמב״ם כותב, לא יכניס לפה עוד חתיכה, עד שיבלע את מה שיש לו בפה. זאת אומרת, יש כללים איך אוכלים. אנחנו יהודים, עם קדוש. לא כמו חיות. אני זוכר שהיינו ילדים, יום אחד, אז בערב, בפרט בחורף, רעדים, בערב מרגישים רעב, באים ללמוד. אז הם באים, היה שיעורי ערב בבית הכנסת. אחד הלך קנה פיתה פלאפל. או, פלאפל חם, טרי, ואיזה יוצא ממנו ריח, נוטף למרחוק, פלאפל של פעם, בפרט שתבני עושה אותו, זה היה אמיתי, אמיתי, לא מה שהיום. גם החומוס היה אמיתי. אז הוא בא, יושב, דומד עם החבר שלו, לקחת להם ברך המוציא, והיה חכם אחד זקן עליו השלום, צעק עליו, מה אתה עושה? ולין, מה עשית? מה? ברכתי, אמר לו, לא. לא אוכלים עם הפה ונוקסים. כתוב בגמרא, כבר נפסק בשולחן ערוך. אם אני אוכל על השולחן, אסור לי לנגוס מהפרוסה, ואיך שהסימן של השיניים, אני שם את זה על השולחן. עושים כזה ביד. לא אוכלים ככה, אלא תחתוך. אומר לו, איך אני אוכל? אני לא יודע איך תאכל. אני צריך ללמד אותך. אני צריך לחתוך חתיכה ולהכניס הפה. חתיכה, איך יוכל לסכן את ה... את ה... אז בקיצור, ככה היו מקפידים. מי היה אוכל כמו השם שמו? כל שכן לא עומדים ואוכלים, לא הולכים באיזה מסעדה או באיזה, אני יודע מה, או על הכביש, על אם הדרך, לוקח ונוגס. זה דרך לא לכם של עשיו, תראה מה הזוהר אומר, על איתן אינה ועל עתה. אמר לו, אני אפתח את הפה ואתה תשפוך. מהסיר ישר לתוך הגרון. שהכל נכנס הגרון. אז בקיצור,
השולחנות של הכביש,
לא שמעתי,
שולחנות של המדרכה, אבל זה נותן לכביש. הרב בן ציון מתיר בך גם?
אסור לאכול בשוק. מה, אתה מביא ראייה מה שהיום עושים? אסור, הגמרא אומרת, האוכל בשוק דומה לכלב. רבן אותם כתב פסול לעדות. אסור. בכל, אם הוא ראה והוא נמצא בעיר אחרת, ילך יחפש לו איזה מקום פנימי שלא רואים, יושב בתוך מסעדה, בתוך חדר, ויוכל. אבל לא, לא להם הדרך, זה לא ככה. לא, לא כבוד, זה דרך ארץ. אני מכיר חכמים עד היום, למשל בחתונות הם לא אוכלים. הוא מתבייש לאכול ליד כולם, מה? כולם רואים אותו והוא אוכל, זה לא יפה. אפילו לשתות, כתוב, לא מסתכלים בפני השוטה. גמרא מפורשת. לעולם, אני לא רוצה להגיד לך את כל המאמר, מה מותר לעשות בפני רבים, ואין אדם שותה מים בפני רבים. הגמרא מספרת על שמואל, שפעם אחת היה דורש ברבים. באמצע, צריך להתפנות. הביאו לו וילון, וכיסו לפניו, והוא התפנה. שמע הרב, הקפיד עליו. אמר לו, מה עשית? אמר לו, מה אני אעשה? אני לא יכול לעבור. אלפי אנשים עומדים שם. הוא היה דורש, היו שומעים אותו 20,000 איש. איך הוא ילך? באמצע הציבור? אז אמר לו, טוב, אתה יכול, מביאים לך וילונות. אחרים מה יעשו? אמר לו, אתה מחר תיזהר, תודיע להם את ההלכה שמותר אפילו בפני רבים שלא יעקר. והגמרא מביאה שמה שרב פעם אחת דרש בפני הרבים גם כן, והיו שם זקנים, שישה אנשים נהיו עקרים מזה שהתאפקו. אז יש הלכות, אנחנו צריכים להשתדל לעשות, אבל לפחות לא יוכל בחוץ. יוכל מקום נסתר, מקום זה, בצניעות, צריך לאכול בצניעות, לא לאכול בגלוי. זה אומר, כן, תדע, האכילה היא אחד הדברים המודדים את אישיותו של האדם, את מיטת הביישנות שלו, את הצניעות שיש לו. ועכשיו תביא, אמר באחד בשבט ראש שנה לעידן דברי בית שמי, תלו אומרים 15 בו, אילן, זה אילן שחטא בו אדם הראשון. אז עכשיו, על ידי שהתורה ציפתה אותנו לשמור הלכות של עורלה, מעשרות, שביעית, תבל, תמי ועוד, כל ההלכות של מצוות התלויות בארץ, אז אדם מחפר על חטאו של אדם הראשון, כי היה צריך להיות בלי קליפה, בלי חלק של הסתרה אחרה. לכן אמרו, מה אמרה הגמרא שם? על מי שאוכל בלי ברכה, כאילו גוזל לאביו ולאמו, חבר הוא ואיש משחית. נאמר, גוזל לאביו ואמו, ואמר, אין פשע, חבר הוא לירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל. ככה חמור. אז העניין של הברכה, שבעניין גדול מאוד. עכשיו, מה העניין של הברכות? למה צריך לברך? כל כך חמור. תחמד לי רבי יעקב רקח בשם, רבנו הארי. תדעו, יש שלוש דברים, שלוש מיני פעולות שאדם עושה בשעה שהוא מברך את הברכה הראויה לכל דבר ודבר, מה הברכה שלו. הן ברכה ראשונה, הן ברכה אחרונה. והן. אחד, הפרי הזה, יש בו קדושה. מה העניין? תגידו, אין דבר בעולם בלי דבר פנימי. כמו שאתה ואני, יש בגוף שלנו נפש, יש רוח, יש נשמה, שהיא מקיימת אותך. העץ, יש לו מלאך שמקיים אותו. הפרי שכתבת מהעץ, יש בו גם כן רוחניות שמקיימת אותו. כשאתה מברך על הפרי, אתה מתקן את החלק הרוחני לך. ורבנו הארי כתב עוד דבר מדהים עוד יותר. ידוע שיש אנשים שסובלים ממחסור באיזה סוג מסוים בגוף. יודע, יש להם שמות שבשבים. אשלגן, אבץ, אני יודע, מגנזיום, ועוד. אז אומר לך, תאכל את המאכלים האלה, זה יש מכיל סידן. הוא מכיל פחמן. הוא מכיל זה. וכל אחד, יש בן אדם, פעמים שחסר לו משהו. אני זוכר, הייתי ילד, היה לנו חבר בכיתה, פעם לא היה פלסטיק, קירות פלסטיק, היה סיד. הוא היה מקרף את הסיד, עם הציפורניים ואוכל. שיום אחד, בא איזה מפקח, אמר, תשמע, זה צריך לעשות לו בדיקה, לקחו אותו לבדיקה, היה חסר לו סידן בגוף. אז הוא, אפילו שהוא לא יודע, לבד, הגוף שלו היה אוהב סיד. אז היה אוכל סיד. אז אדם יש לו חלקים שהוא צריך לגוף, מינרלים. תראה, אישה בהיריון צריכה לקחת ברזל. למה? העובר במאה הוא מתחיל להיבנות, הוא צריך ברזל. הוא לוקח את הברזל שלה, יש לה מחסור בברזל. אז היא צריכה לקחת, לאכול בשר, אדום, כבד, או לקחת כדורים שמכילים ברזל כדי שתתקיים. זה הסוד של האדם, אותו הדבר סיטן, עצמות. אז הכן, מה קורה איתו? אומרים, נפל, שיבר את אגן הירחיים. לא נכון. האגן הירחיים נשבר והפיל אותו. למה? אתה תראה את הצילומים שלהם, העצם שלו היא מלאה חורים ברנטגן, אתה תסתכל, הכל מדולן, כי הסידן אצלו עבד, בגלל חוסר פעילות. הפעילות מביאה לאדם סידן. וגם הוא אוכל דברים שמכילים סידן. אז כל גוף צריך איזה חומר שיכנס בתוכו, אומר אותו דבר בנשמה גם. הנשמה שלנו היא צריכה חלקים רוחניים. אני אוכל חיטה, הרוחניות שבחיטה נכנסת לך לגוף, לנשמה. והנשמה ניזונת מזה. אתה אוכל תמר, אתה אוכל ענבים, אתה אוכל כל מיני פירות שאתה תאכל אותם. הגוף שלך מקבל את המינרלים, אבל הנשמה נהנית מהרוחניות שיש בתוכה. על ידי הברכה, הכל נשלם כמו שצריך. דבר שני, זאת אומרת, יש נשמות מגולגלות בתוך הפירות, והן מחכות שנברך עליהן ונאכל אותן כדי לתקן אותן. לכן אסור לזרוק בתשחית, אסור לזרוק פרי שהוא ראוי לאכילה, והוא זורק אותו. אסור, עושה עבוד. זהירות. זה הדבר השני, הגלגולים של הנשמות. דבר שלישי, יש ניצוצי קדושה שהתפזרו על ידי האדם הראשון בחטאו. לא אמרנו כעת שעל ידי האכילה הוא פגם, אז חלקים מהנשמות, ומה זה האדם הראשון? זה כולנו חלקים שלו. אז חלקים שלנו התפזרו בכל מיני מקומות. רבן אורי כותב למשל, תראה, יש אדם, הוא עובד עם הדומם. מה הפירוש? הוא עובד בחצור, עובד בבניין, בטון, מלט, ברזל. הוא יש לו חלקים שלו ששייכים לדומם. ומזה הפרנסה שלו. יש אדם, הוא חקלאי, מגדל ירקות, פרחים, אילנות, זה קשור לצומח. הוא יש לו חלקים שלו עם הצומח. אם הוא עובד כמו שצריך, לא גוזל ולא מרמה, משלם שכר הפועלים, והכל כמו שצריך, הוא מקיים את הכל, הנשמה שלו נתקנת בצורה מתוקנת הכי טובה. ויש עוד יותר, יש עם בעלי חיים, יש לו רפת, הוא מגדל לולים של תרנגולים. אחרי זה הדרך, בעלי חיים טהורים, בואו לא נדבר על השם ישמור אלה שמגדלים כלבים, מגדלים כל מיני, או חתולים או עכברים. אלא הוא מגדל בהמות. יש לו חלקים שלו ששייכים לעולם החי. הוא מגדל את החי, ויש מדבר. מה זה מדבר? הוא אומר, לא דווקא לומד תורה. יש מורה, יש מרצה, יש פרופסור, אני יודע מה, כל מיני, שהוא מדבר, או פסיכולוג. מה התפקיד שלו? מגיע אליו בן אדם שהוא נמצא במצוקה, או באיזה דיפרסיה, או בחלילה וחס בדיכאון, על ידי הדיבור, אחרי שעה או 50 דקות, או פחות של שיחה, אדם מרגיש טוב, מרגיש שאני שווה. נכנסתי לפה שבר כלי, ויצאתי אדם שלם. זה דיבור. שואל רבן אורי, נו, מה תגיד? יש בן אדם שהוא כל בויניק, נכון? אתה שים חצרן באיזה מבנה ציבור. הוא מתקן מנעולים, הוא מתקן את הרצפות, הוא מטפל בזה, הוא מחלק תה, הוא דואג למטבח, אומר, זה נשמה כללית. הוא אומר, זה ניצוץ של יוסף הצדיק. ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. אז זה כל אחד, וכן יש אדם, תראה, הוא עבד איזו תקופה בבניין, פתאום עבר לחקלאות. היה בחקלאות, פתאום נהיה מורה, זה גמר את התפקיד פה, עבר לתפקיד אחר. אז כל דבר יש לו סיבה בעולם. אין סתם. וכולנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שנעשה את רצונו, והעיקר לעבוד גם בעבודה, שאדם יעשה לפי ההלכה, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אז זה, תקן הכל כמו שצריך. עכשיו מובן, אומר, זה ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. זה האילן, עץ הדעת, אותו אילן, האילן, באי הידיעה. אותו עץ הדעת שהיה בו טוב ורע. ועל ידי שאדם אכל, התערב הטוב עם הרע. לפני כן היה רק טוב לבד. לא היה רע. עכשיו התערב הטוב עם הרע, נעשה מה שנעשה, צריך לתקן. לכן בליל ט"ו בשבט, זה היום הזה. אדם יכול לתקן על ידי לימוד תורה. גם על ידי שיוכל, אבל שיבדוק הכל, שלא יהיה תולעים, שלא יהיה דברים מזיקים. ומה הברכה של כל דבר ודבר? וכמו שנזהר בברכה ראשונה, צריך להיזהר בברכה אחרונה גם. יש מעשה עם רבנו הארי, כותב רבי חיים ויטל, בספר שער המצוות. כותב, יום אחד נכנסתי ללמוד עם רבנו הארי, כל יום היה לומד. אבל יום אחד נכנסתי, והרב הסתכל עליי, אומר לי, כתוב במצח שאתה הפסדת ברכה. מה היה? הוא שתה מים ושכח לברך בורא נפשות רבות. ונרשם לא עוון על זה. אמר לו, מכאן ולבא, תיזהר ותקן. אז תראה כמה זה חמור. עכשיו, למה על מה הם מברכים בורא נפשות רבות? אבל זה מחלוקת במשנה. אם רבי טרפון אומר, שהברכה הראשונה בורא נפשות רבות. אבל חכמים אמרו, שברך ברכה האחרונה. אנחנו מברכים שהכל בהתחלה, ונפשות בסוף. יש דבר פלא פלאים, כותב רבנו ארי. הוא אומר, תראה, מים אין לשון יחיד, לשון רבים. תבדוק, בכל השפות בעולם, מים לשון רבים. מה הלשון יחיד שלו? זה מה. לא, אין לזה שום משמעות. נשמע, תראה, למשל בערבית, מיה, נכון? אומרים מיה. לא, זה לא מי, מיה. תראה ביידיש, וסר. אתה היית פעם במקווה, הוא אומר, בוסטי וסר. גיירים. אז זה וסר. מה הלשון של יחיד של וסר? בוס. בוס זה מה? נכון? אז וסר, למה מים זה לשון רבים? זה הזוהר שואל. אומר הזוהר הקדוש, המים הם תמיד אחדות. זה מה שקראנו השבת בקריאת ים סוף. למה קשה לזווה גם בקריאת ים סוף? כי המים הם תמיד מתחברים יחד. אתה תיקח מים, נגיד, ניקח מהמעיין בצפון, מהמעיין של ראש העין, אני אערב אותם, אתה יכול להגיד לי איזה מים של... הכל יחד, אותו דבר. זה מידת הלח, הכל נהיה גוף אחד. קשה לקחת גוף אחד ולחתוך אותו לשניים. זה מה שקרה ביום שני, שנברא רקיע. שמיים עליונים ומים תחתונים. ויתן אלוהים בין המים אשר מתחת הרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. וזה היה צער גדול, לכן בקשם בשמחה גדולה. למה? הגמרא בתענית אומרת, אומר לו, הבא לי ממך, ומהם אתם מרחים על הגשמים, שיצא חתן לקראת קלה. יורד הגשם, מתי אני יודע שזה גשם של ברכה כבר, שהאדמה כבר רבתה מים, ויש מים על הארץ, ומים יורדים על מים. אבל לא בכביש אספלט, לא שיהיה לנו שיטפונות. באדמה, בשדות. שיש מים, ולכן כתוב בגמרא, אין טיפה יורדת מלמעלה, שאין טיפיים עולים כנגדה מלמטה. אז זה מתחיל לקפוץ המים, זה שמחה גדולה. לכן הגמרא אומרת, אחד הדברים שמשמעים קול, זה קול המים שיורדים, גשם, גשמים. גם כסף, אבל היום כסף והכל זה לגהץ. איך אמר לאחד, אני עשיתי חלוקת עבודה בבית עם האישה. אני מוכן לעשות כלים ולשתות את הרצפה, והיא מגהצת. אבל את מה היא מגהצת? את הכרטיס. היא כל היום הולכת לסופר, מהסופר הזה לסופר ההוא, ומגהץ. אז המים, זה הקול של הכסף עושה לאדם קצת מנוחה. שומע, היום אין את הקול הזה. לכן לא שבעים אף פעם. עובד ועובד ועובד. יומם ולילה לא ישבות. אז אומר, זה עכשיו תבין. זה קול הגשם, כמה הוא חשוב. שמש במים, אומר רבנו ארי, דבר פלא פלאים. לכן הוא הזהיר בספרו שער המצוות, גם שם זה מופיע, כן. שם הוא כותב שיזהר האדם שהולך למעיין לשתות מים, לא ישים פיו על המעיין כשזורם, אלא ימתין קצת ואחר כך ישתה. למה? הוא אומר, יש שם נשמות מגולגלות במים. אז כשהוא מגיע לשם, אז יהיה נשמות של רשעים. הוא שותה, נשמה של הרשע תיכנס בתוכו ותחטיא אותו. אז תחכה קצת, ואחר כך בשפיכה השנייה תשתה. שאז הנשמה של הרשע הסתלקה. לכן גם הגמרא אומרת שלא ישים פיו על פה המעיין, שם הגמרא אמרה בגלל סיבה אחרת, שאם יש תולעים או יש שם איזה דברים מזיקים, שלא ייכנס לתוך הפה, היה מצוי תולעים במים. גם היום יכול להיות שיש, רק יש, כדאי לסנן, לסננים, והכל יוצא בסדר. אבל מה יש במים? ולכן אחרי ברכת המים, אתה מברך בורא נפשות רבות, שבמים האלה ששתית, היה הרבה נשמות שהתגלגלו שם. ועכשיו אני רוצה לתקן אותם, זה כמו עושה להם השכבה. בורא נפשות רבות ההסרונן, אז הפשעת זה עלינו, אנחנו נפשות רבות. כל הבעלי חיים, העולם לא יכול להתקיים בלי מים. היונות, הציפורים, בעלי החיים, הבהמות, הבקר, הצון, כולם מחפשים מים. האילנות מחפשים מים. בית אני רוצה לבנות, אני חייב מים בשביל לעשות מלט. כל דבר צריך מים. אבל האדם ידוע, הוא צריך לשתות, ועל ידי השתייה הוא מתקיים. כי הוא עשוי מארבע יסודות. כתב הרמב״ם, אש, רוח, מים, עפר. אז צריך מים. לכן גם כאן, המים, שם יש הכי הרבה נשמות שמגולגלות שם. יש מסכת חולין, שם מובא בגמרא, משהו פלא. מה מביאה? אני לא זוכר אם זה רב נחמן או רב הונה, ששלח את ה... היה לו מעניין מאוד. כבר שם אומרת שהיה להם שדים יהודים, שדים יהודאים. וגם בגמרא מובא, היה שד ששמו יוסף שדה. אבל זה לא פה, זה בבגדד, לא אצלנו. פה בארץ ישראל אין שדים. אז היה יוסף שדה, שלח אותו להביא מים מהמעיין. הלך להתעכב. אבל למה התעכבת? מה זה, כמה זמן לקח לך? כבר היה צמא, רוצה לשתות. אמר לו, לא, חיכיתי משום מים הרעים. היה שם מזיק יושב על המעיין, חיכיתי שילך, ואז לקחתי מהמים ושתיתי, והבאתי לך, בקל. ומכאן ראינו שיש לזה עניין, שבמים באים שם גם כן מזיקים. לכן הזהירו אותנו רבותינו, איזה מים אתה שותה? תראה לעומת זאת, בתנא דבאליהו מובא, הביא את זה הרמ"א בהלכות שבת, במוצאי שבת, שנוהגים במוצאי שבת, שעה שאומרים ברכו בבית הכנסת בערבית, שאנשים היו הולכות לבארות ולנהרות ושואבות מים. למה? אומר הרמ"א, מפני שכתוב, ואיפה זה כתוב? בתנא דבאליהו, שלכל מוצאי שבת בעירה של מרים מחזר על כל המים שבעולם. ואולי יזדמן לך שאתה תשאב מהמים האלה. והמים האלה מי ששותה מהם, מי הבריא, מי החכם, מי העשיר, מי הפיקח, מה שאתה רוצה יש שם, הכל. זה מים שבעירה של מרים, ויש כאלה ידוע שהם הולכים לכנרת, שהם בשבת שם, כי הגמרא אומרת, אחרי שנכנסו לארץ ישראל, איפה הלך בעירה של מרים? מה אומרת? בימה של טבריה. ואדם רוצה יעלה לראש הכרמל, ויראה כמין כרעלה בים. יקשו, מה ראש הכרמל? ראש הכרמל זה בחיפה. ואתה אומר לי, מטבריה, איפה חיפה, איפה טבריה? אני אסביר, הוא לא הכרמל פירושו, הר הכרמל. כרמל זה מקום שיש שם תבועה, קר מלא. למה שמו כרמל? שזה קר, קר זה גבעה גדולה או הר גדול, שהוא מלא תבועה. אז זה הכרמל. זה גם גמרא בבבא מציעה, גם יש לנו שם בשבת. אז יש שם, אז זה אומר, בטבריה, אם תעלה למעלה לטבריה עילית או להר למעלה, תראה בים, יש כמין כברה בים, שם הבערה של מרים. ורבי חיים ויטל מביא מעשה, בספרו שער הגלגולים, כך הוא כותב, שאני הייתי לומד אצל רבנו הארי, והייתי קשה לי להבין, לא הייתי מבין הכל. יום אחד לקח אותו רבנו ארי מצפת לטבריה, מי יודע כמה תורה למדו בדרך, ואז לקח ספינה קטנה, סירה קורא לה ספירה, והם נכנסו לתוך הים, והגענו לאיזה מקום, התכופף רבנו ארי, לקח ספר ולקח מהזה, אמר לי תשתה, תברך. ברכתי ושתיתי מהמים, ומאז נעשיתי כמעיין המתגבר, וקיפלתי חוכמה בלי סוף. אז רבנו ארי ידע בדיוק איפה נמצא בעירה של מרים. עכשיו רבתן לדבר אליהו מובה, שהיה מעשה, היה מסכן איש אחד, לא הלכם, לקה וצרעת, מוקש חיל, ושמע מהרב שמי שרוחץ במים האלה, שבעירה של מרים, שנשאבו במוצאי שפעת, יבריא. שלח את אשתו, אמר לה שתלך עם הקד, ותביא את המים משם. היא הלכה לשם, איפה שהנהר זורם, ויש שם איזה מעבר צר, היו שם מלא נשים, גבירות, אחת אשת השר, אחת אשת הנשיא, אחת אשת השגריר, אחת אשת איזה עשיר גדול, וכו' וכו' וכו'. והגיעה זאת האישה, צעקו עליה, לכי מפה, לכי מפה. למה? פעלה, לא לכם מוקש חיים, פעדים שתדביק אותם. אז היא מסכנה עמדה בצד, הקטה, כולם שאהבו והלכו להם. היא אחר איזה אחרונה מסכנה ענובה, לקחה, מילאה את הקד, קד של חרס, שמה על הכתף והולכת לבית. שבעלה עצבני, הוא שלח אותה להביא מים, תחיל לצעוק עליה, מה זה, איפה היית? כמה זמן לקח לך? איפה השכל שלך? מה, צנצלת? איפה זה? מסכנה היא שתקה, לא ענתה לו. אז הורידה את הקד, מרוב הפחד היא רעדה, התנפץ הקד ברצפה והמים עפו לכל עבר. אומר תנא דבליהו, איפה שהמים עפו גם עליו, על המצח, על הזה, נהיה בריא במקום אור חדש. אמרה לו, עזוב כה את העצבים שלך, מה יתפוס את המים? אז שכב ברצפה על המים, איפה שהגוף שלו נגע במים, נרטב מהמים, התרפא. אומרת הגמרא, רגזן, לא עלתה בידו, אלא רגזן אותו. זאת אומרת, לא טוב לכעוס. כל הכועס, כל מיני גיינם במינם, שולטים. כאילו עובד עבודה זרה, ואסור להסתכל בפני הכועס. כתוב, נורא מהיום. אז זה, מכאן עמדנו, תראה מה, יש במים שמוצאי שבת. האמת שהפוסקים כתבו שגם בימינו, זה לא חייב לנסוע לכנרת. בכנרת זה נמצא כל השנה, כל השנה. איפה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה. אבל במים שלנו, יכול להיות שבמים שאתה שותה, בדיוק בא שם הבערה של מרים, ואז אתה יכול להחכים בתורה. אז תראה כמה מעלה של המים, מה ברא הקדוש ברוך הוא. אפילו במים יש בהם איזה ברכה, יש בהם איזה סוד. ולמה? כיוון שהמים, מאיפה הם באו? ממי גשמים. והגשם מאיפה בא? מהאדמה. האוקיינוס מתחמם ומעלה עננים, כתוב בפסוק, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה מים, זה הכל מה שאנחנו מעלים, ולכן עם גשם צריך להתפלל. תראה, הרב בני שכר עליו השלום, היה, היה מגדולי האדמורים לפני 250 שנה, קצת פחות, 200 שנה, הוא היה אחרי הרב חידה, מביא הרבה את הרב חידה. הוא כותב שם, תראה מה ההבדל בין הקיץ לבין החורף. עכשיו עוד מעט אנחנו מתקרבים בפסח. אני לא צריך הרבה להכין לפסח. נכון שבבית מנקים ורוחצים ושוטפים וצופעים ומסייטים, אבל אין איזה תפילות מיוחדות שאנחנו מכינים את עצמנו רוחנית לפני פסח. יש את ט"ו בשבט עכשיו, אחר כך פורים, אחרי זה לומדים הלכות פסח, באים לחג הפסח, בלילה לפני בודקים את החמץ, מבערים אותו, נו, מתפללים, ואז לפני מוסף אומרים, מוריד אתה, נכון? מתפללים, לך לשלום גשם, ובוא בשלום טל, קירב להושיע, מוריד הטל. ואז מתחילים מוריד הטל. אבל בגשם, תראה, אומר, כמה עבודה יש, או, באלול, תעשה התרת נדרים, ערב ראש חודש, יש מתענים בערב ראש חודש, עולים לבית העלמין, הולכים קברי צדיקים, מתפללים, אחר כך, ראש חודש, האשכנזים תוקעים בשופר, אנחנו למחרת הולכים לבית הכנסת סליחות, 40 יום סליחות. מגיע ראש השנה, כמה עבודה בראש השנה, צריך להכין תוקע, להכין חזן, להכין סומך, אחר כך עושים סימנים, קודם כל הסימנים, בלילה, ביום, בית הכנסת, תפילות, אחר כך תשליך, יו, גמרת? לא התחלת עדיין. עכשיו צריך כפרות. כן תרנגולות, לא תרנגולות. עושים בכסף וכו'. אחר כך יש לך ערב כיפור. כמה הכנות ליום הכיפורים. ביום הכיפורים עבודה ותפילות וסליחות. גמרת? גם עדיין לא. אנחנו אתה עוד לא באמצע. עכשיו צריך להכין, לך תקנה לולב, אתרוג, ארבעת המינים, תבנה את הסוכה, כן כשרה, לא כשרה, צריך לשאול ולחקור ולדרוש, איזו עבודה. וימי סוכות? כל יום, הקפות, ראש הענה, ראש הענה, צריך לישון בסוכה, יורד גשם, כן יורד גשם, לא יורד גשם, פתור, חייב, לאכול בסוכה, וכל סעודה מברך, נשב בסוכה, גמרת, הושענא רבה. עובדים הושענא רבה כל הלילה, ובבוקר הכפות, אחרי שעייף כבר הרגליים שלו לא סוחבות, יאללה הושענא, הושענא, למענך אלוקנו, למענך בוראנו. גמרת, עוד לא. חכה, יש לך אחרי זה חבטת ערבות. אמרת חבטת ערבות, בלילה לשמחת תורה, הכפות. הגבאי הוא מבסוט מהחיים, מוכר פתיחת האחד, הקפה הראשונה, הקפה השנייה, לפעמים מוכר אפילו 70 הקפות. בקיצור, אחר כך בא ביום שמחת תורה בבוקר, עולים לתורה, כל בית הכנסת עולים, היום כבר כולם עולים, כולם תהיו כמו הפעם, רק האשכנזים היו דואגים בזה, היום כולנו נהיינו אותו עם, אותו זה. כולם עולים, חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה, מוסיפים וכו'. אחרי זה, כעת מה באים לעשות? מבקשים גשם, משיב, הרוח. ותראה כמה עבודה עבדת כדי להגיד משיב, הרוח, מוריד הגשם. למה הגשם צריך התעוררות מלמטה? צריך להתנענע, לעבוד, להסיע, ואז יבוא מלמעלה גשם, יבוא מים. אבל בטל, לא. לכן, הגמרא אומרת שהיה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, בנביא, אהיה חטל לישראל. בבקשה, תהיה לנו כמו טל. תביא לנו את המשיח כמו טל. אומר לא, ויבוא הגשם לנו. אני אגאל אתכם כמו הגשם. מה הוויכוח? אנחנו רוצים שאנחנו נשב בבית, נתפלל ערבית, נבוא הביתה, נאכל, נשתה, קריאת שמע על הביתה, פתאום בום בום בום, המשיח הגיע. בלי לעבוד. הקדוש ברוך הוא אומר לא, אני רוצה שתתפללו, תתרחו, תזיעו, ויבוא הגשם לנו. כמה גשם? איך יורד גשם? הרי כל התפילות של 40 יום. לא רק 40 יום, איפה? 51 יום. הושענה, נון א', עד הושענה רבה. הרי זה יבוא גשם. אז בגשם, ככה המשיח. עכשיו אנחנו עברנו את כל זה. בקש מה הקדוש ברוך הוא. בזכות שעם ישראל לומדים תורה, מתפללים, זכות היום הזה, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, כן כתב הגאון רבנו יוסף חיים בספרו לשון חכמים, שהלילה אנחנו נתפלל ונבקש שייתן לנו אתרוגים יפים בשנה הבאה, ייתן לנו ענבים טובים, בשביל שנוכל לעשות מהם יין, ולברך לעשות קידוש והבדלה, וברית מילה, וגם נישואים לילדים. אגב הוא אומר, וכן על זה הדרך יהיה פירות נעים, כי הלילה נידונים, האילנות נידונות, זה דין בשמיים. ואהבה פרקים, העולם נידון. אז הם מתפללים, בקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו שפע והשרחה, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, ונחת ולא בצער.